פרסמה אז את התמונה של האבא, היא מנחת ההורים עדי הרפז, ומאז, אני זוכרת שראיינתי אותה, אז דיברתי איתה על התמונה הזו, שניתה ככה ויראלית ומפורסמת, ומאז אני מקבלת פה ושם את התכנים שלה, ולא תמיד מספיקה לקרוא, אתה יודע, אנחנו כן, כולנו מוצפים בתוכן.
השבוע אמרת לי, אבל שחייבים לקרוא, כי היא עוסקת במשהו שאנחנו מדברים עליו הרבה במציאות של כן. במציאות של
נראה לי שלא רק אנחנו.
היא כותבת כך, החזרתי אותו מבית הספר אחרי עוד יום לימודים בכיתה א', נכון שכבר עבר זמן קצת מתחילת השנה, ובכל זאת לב של אמא רוצה רק לדעת שהילד מרגיש טוב, שיש לו חברים, שהוא בא בבוקר לבית הספר ומרגיש סבבה. אז כשנכנסנו הביתה ישר שאלתי, איך עבר עליך היום? והוא סיפר שבימים האחרונים הכיר ילד וילדה חדשים, תום ואלה, שמזמינים אותו לשחק איתם בהפסקה. יפה, הגבתי בהתלהבות. במה שיחקתם? והוא אמר, בממלכה. פתחתי עיניים גדולות והוא הסביר, זה כמו משפחה, רק ממלכה. במקום לשחק אבא, אמא, ילד, משחקים מלך, מלכה וכלב. מגניב, עניתי, ובלב הרערתי לעצמי איזה דמיון יש לילדים. כן, הוא אמר, ואני תמיד הכלב.
אוי.
מי כלב? אבא שלו הרים את הראש מהלפטופ, שאליו היה מחובר עד לרגע שגילה שהילד שלו לועק לתפקיד בעל חיים. הילדון המשיך בטבעיות והסביר שתום הוא המלך, אלה המלכה, והוא מככב קבוע בתפקיד הכלב. אבא שלו פתח מבארים בלי לחכות שנייה. מה פתאום שתהיה כלב? שהוא יהיה הכלב. הוא מסיט את המבט לכיווני ואומר לי, כשהילד שומע, כלב הם עושים אותו, נראה להם, ובטח הוא אמר נראה להם, לא נראה להם. ולפני שאני מספיקה להגיב ולעצור את כדור האש המתגלגל, הוא ממשיך ואומר, נשמה שלי, תקשיב טוב טוב לאבא, אתה לא חייב לשחק איתו, מחר אתה אומר לו שאתה לא מוכן לשחק איתו יותר בתפקיד הכלב, ותגידי, הוא פנה אליי, את יודעת מי ההורים של התום הזה? מה זה המשחק הזה בכלל? הוא קם מהכיסא, טפח לקטן על השכם ואמר לו, אני סומך עליך, שחרר את החבר הזה שימצא לו כלב אחר. טוב, בסדר, אבא, הוא ענה, ואני ראיתי איך פתאום הבן שלי מסתגר לתוך עצמו, ונראה נבוך ומבולבל, ורק יכולתי לנחש אילו מחשבות מתחילות לרוץ אצלו. חייכתי אליו וחשבתי לעצמי שיכול להיות שמה שלוחץ לאבא שלו על כל הכפתורים בכלל לא עובר במחשבות של הילד, בטח לא ככה. ורק זה שווה שיחה טובה של אמא ובן. אז הגשתי לו ולי ארוחת צהריים, עברתי למצב סקרנל, והתחלתי להתעניין בנקודת המבט שלו על העניין. תגיד, איך זה לשחק עם החברים הללו? או האלו? שאלתי. כיף הוא ענה. אני מתה על זה שילדים מסכמים חוויה שלמה במילה אחת. אך, איזו יעילות.
איך היה היום? סבבה.
וזה, אפרופו סבבה, סבבה. זה סבבה שלך לשחק איתם כשאתה בתפקיד הכלב? המשכתי בקו שלימים עוד יקרה אמא חופרת. לפעמים זה בסדר, הוא ענה להיות כלב, אני נהנה לשחק איתם, אבל לפעמים אני רוצה להיות מלך, אבל תום אף פעם לא מסכים להחליף תפקידים. הוא אומר שאם לא משחקים ככה, אז לא משחקים בכלל, ואם אני רוצה לשחק איתם, אני יכול להיות רק בתפקיד הכלב. אז זה מה שזה. מעניין אמרתי, רוצה לשמוע משהו שהרגע גיליתי עליך? הוא פקח זוג עיניים גדולות וסקרניות, מה גילית? גיליתי שאתה ילד גמיש. הילד שלי הסתכל עליי מופתע. מה קשור גמיש? תראה, המשכתי. נכון, אתה יכול להיות גם מלך וגם כלב? כן, הוא חייך. ותום, החבר שלך? רק מלך, הוא אמר. נכון, הוא לא מצליח ליהנות ממשחק, אלא אם עושים רק את מה שהוא רוצה. הוא חייב להיות המחליט, הקובע, מספר אחת, או מלך או כלום. אבל החיים הם לא תמיד ככה. לא תמיד יעשו כל מה שהוא רוצה. ואז מתישהו, יש מצב שיהיה לו קשה. זה נקרא להיות נוקשה. אבל אתה יודע איך להיות גם וגם, גם בתפקיד כלב וגם בתפקיד מלך. זה ממש פיוטי, איש שידע להיות כלב. זה נקרא להיות בן אדם גמיש, ובתור כזה אתה יכול לבחור אם אתה מוכן לקחת חלק כך או אחרת, אתה יכול להסתדר בכל מצב, וזה יפה, גמישות היא כוח. הילד שלפני רגע הרגיש לא משהו עם עצמו, והיה בעמדה חלשה מול המצב, פתאום ראה את עצמו כילד גמיש, כזה שיכול להיות גם וגם, כזה שיכול לבחור איך לנהוג בתוך סיטואציה שעד לפני רגע קצת הסכלה אותו, ועכשיו הוא צויד בנקודת מבט נוספת שחיזקה אותו על מישהו ועל מה שהוא יכול לעשות במצבים שונים בחיים. לפעמים, מצב הטייס האוטומטי שלנו כהורים, מוביל אותנו להתרסקות. הילדים באים ומספרים לנו על סיטואציה שקרתה להם, משהו שמישהו אמר או עשה להם, ואנחנו ממהרים לשפוט, להחליט, לקבוע מה היו הכוונות, מי צודק, מה נכון, מה לא נכון, וכמובן, איך לא, קופצים לתת פתרונות ולומר להם מה לעשות. אולי אנחנו לא תמיד מודעים, אבל כל מה שאנחנו ממהרים להחשיב כאמת, הוא כל כך הרבה פעמים רק נקודת המבט הפרטית שלנו, שמסתמכת על מה שאנחנו עברנו בחיים שלנו, על הדרך שאנחנו מסתכלים על מצבים, על הפחדים שלנו, וכן, גם על הילד הקטן שעדיין חי וקיים בתוכנו ולא רוצה לחוות שוב כאב כמו זה שחווינו כשהכאיבו לנו פעם. אנחנו נוטים לחשוב שאנחנו יצורים אובייקטיביים, אבל בפועל כולנו הכי סובייקטיביים שיש. כל כך הרבה פעמים אנחנו ממהרים לדחוף פנימה את הפרשנות שלנו למצבים, אז אם הורה מפרש שמשחק בתפקיד כלב, משמעו שהילד חלש, מסכן ופחות מחבריו האחרים, אז מה הפלא שדחוף לו לרוץ, להציל את הילד שלו
מדהים,
מיד. מדהים. הכוונה שלנו טובה, כותבת עדי הרפז, אבל יש מצב שהילד שלנו בכלל לא היה במרחב המחשבתי הזה, עד שהכנסנו פנימה את הפרשנות שלנו. וכשעשינו את זה, הפכנו מחשבה שלנו לעובדה. כך שהכלל הוא, היא מסיימת, למדו את הילדים שלכם לפתוח את מניפת האפשרויות. כי אומרים, הרבה פעמים אנחנו נמצאים בתפקיד פותרי הבעיות, אבל האמת היא שהילדים צריכים יותר מזה. קודם כל צריכים שנקשיב להם, ואז שנציע, שנחשוב ביחד, ממש להתאמן על מניפת אפשרויות שלמה. הרי הילדים שלנו נמצאים רוב היום רחוק מאיתנו, הם בגן, הם בבית הספר, הם במסגרת הלימודים או מול חברים. אנחנו לא נהיה שם בכל רגע כדי ללחוש להם באוזן את התשובה הנכונה, כותבת נכונה במרכאות, כאילו יש תשובה אחת נכונה, או להציע איך נכון לחשוב ולהגיב בכל מצב. ילדים צריכים שנלמד אותם לפתוח מניפה של אפשרויות התבוננות על החיים מתוך גמישות וזרימה. אם הילדים שלכם היו יכולים לדבר את מה שהם חושבים ומרגישים בשפה שלנו, שלכם, זה מה שהם היו אומרים לנו כדי להנחות אותנו איך להיות ההורים שהם צריכים. הם היו אומרים כך, כשאני מספר לכם על קשיים שלי, אל תרוצו להסיק ישר מסקנות, להגיד לי מה לעשות, לחשוב ולפתור בשבילי. למדו אותי להרחיב את הדרכים שבהם אני מסתכל על העולם ועל מצבים משתנים, כי כשאני מרחיב את נקודת המבט, אני לומד להגדיל את אפשרויות הפעולה שלי בכל סיטואציה, וזה מה שמחזק אותי, בונה לי את הביטחון העצמי, שאני יכול להתמודד עם כל מה שהחיים מזמנים לי. ככה הם היו אומרים לו, לו יכלו לדבר ככה.
יותר מסבבה.
אז תזהו את הפרשנות האוטומטית שלכם, נסו לשים אותה רגע בצד, ודברו עם הילד בהתעניינות אמיתית, מה חשבת, איך הרגשת, מה דעתך, ואז תאמנו אותו לחשוב איך אפשר להגיב.
מביט בי מאחור, לא יודע מי אני. מי שמביט בי מאחור, יכול בקלות לחשוב שאני זה לא אני.
מי שמביט בי מאחור,
הוא לא יכול לבוא ולשאול אותי,
ילד של מי אתה? מה אתה עושה פה? למה אתה לא בגן? מתי תסתפר כבר?
מי שמביט בי מאחור, לא יכול לשאול אותי
שאלות ששואלים לפנים.
מי שמביט בי מאחור.